עכשיו בגלץ, האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר הגירה, והפעם שיחה עם הדוקטור אנבסה תפרה מהמגמה לבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב על העלייה מאתיופיה, עורכת ראשית מאיה גייר.
שלום לכם. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ואנחנו בחציו השני של סמסטר ההגירה שלנו, מתמקדים בהגירה לישראל על סוגיה השונים. היום, העלייה מאתיופיה. איתנו דוקטור אנבסה תפרה, מהחוג ללשון עברית ולבלשנות שמית של אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, שלום.
בוא נתחיל אולי לפני הכל בקצת היסטוריה. ממתי בעצם יש לנו עדויות על יהודים באתיופיה?
יש עדויות במיוחד גם ממאה 14-13, אמנם זה לא מתועד, אבל העדות במיוחד זה ממאה 19. היה מישהו שרצה לדעת מה המקור של נילוס, קוראים לו ג'יימס ברוס, הוא מסקוטלנד. הוא הגיע במאה 19 לאזור אגם שנקרא טענה, שהוא מקור של הנילוס. נשאר כמה זמן באתיופיה, ואחד הדברים שהוא עשה, הוא גם חקר את הקבוצות אתניות שונות, ואחד מהם הוא היה יהודי אתיופיה, אז הוא תיעד את זה בספר שנקרא The Travels to Discover the Source of the Nile. כן, אז הוא באמת, הוא שם מתאר, במיוחד יהודי אירופה ויהודי עולם, ידעו על קיום של יהודי אתיופיה רק במחצית השני של המאה ה-19. זה בעקבות היו מיסיונרים שהגיעו לאזור יהודי אתיופיה, והתחילו לפתוח בית ספר, אבל המטרה שלהם היה קהל להטיף, להפיץ את הדת שלהם. וגם הם התחילו לנצר כמה מתוך יהודי אתיופיה, אז השמועות האלה לאט לאט הגיעו לאירופה. אז בעקבות זה הם שלחו מזרחן בשם יוסף הלוי, לוודא אם זה באמת אמיתי הדבר הזה. אז העולם ידע על קיום של יהודי אתיופיה, במיוחד על הרי המאה ה-19.
אבל אנחנו יודעים באיזה שלב הם הגיעו לאתיופיה, או איך הם הגיעו לשם, מה מקור היהדות באתיופיה?
זה, יש תיאוריות שונות. אבל יהודי אתיופיה בעצמם מאמינים, הם הגיעו לפני אלפי שנים לאתיופיה. אגב, אם אפילו אנחנו נעזוב את יהודי אתיופיה וניקח את הדת הנפוצה ביותר באתיופיה היא נצרות.
כן.
אומנם יש מוסלמים, הנצרות היא כמעט יותר מ-60%. אז יש שם הרבה סממנים יהודים. זה לא מאתמול וזה, זה הרבה מאות שנים. אז זאת אומרת, הייתה איזה השפעה יהודית בתרבות האתיופית. אז יש כמה תיאוריות שונות. אחת התיאוריות היא שמקובלת אצל יהודי אתיופיה, הם הגיעו אחרי חורבן בית ראשון. אז עזבו את הארץ, ואחר כך לא הגיעו ישר לאתיופיה, התיישבו במצרים, במקום שנקרא יב, יש אי כזה, על יד אסואן. משם הם המשיכו לאורך הנהר נילוס, התיישבו בין גבול סודן ואתיופיה, באזור שנקרא קוארה. ואחר כך הם המשיכו לאזור טענה, לאזור צפון. זאת התיאוריה היא מקובלת אצל יהודי אתיופיה. יש גם הוכחות בתור הדת של יהודי אתיופיה. למשל, יהודי אתיופיה לא מכירים חנוכה, כי הם יצאו קודם לכן, ולא משנה ותלמוד.
זאת אומרת, כל מה שהתרחש אחרי בית ראשון, בעצם לא נכנס למסורת של יהודי אתיופיה, והטענה היא שזה מכיוון שהם פשוט עזבו בשלב הזה.
כן, כן, זאת הטענה. ויש כמה תיאוריות שונות, אחרות, לפחות אחד מהם יהודי אתיופיה לא מקבלים, זה המפגש בין מלכת שבא ומלך שלמה, שמתואר בספר המלכים. שם לא מתואר שום קשר מחוץ המפגש שלה, אבל אנשים אומרים היה קשר אינטימי, כי למלך שלום היו לו יותר מ-300 נשים ו-700 פלגשות.
אז היה רומן בעצם.
כן, כן, לפי האגדה האתיופית היא באה ממקום רחוק, מקום אקזוטי. אז אם יש לו פה כבר 300 נשים, אז
תהיה 301, אתה אומר.
300 ועד יאו להיות.
אבל האמת היא שנראה לי שזאת לא אגדה כל כך טובה מבחינת ההלכה היהודית, כי אם האמא לא יהודיה, ומלכת שבא למיטב ידיעתנו לא הייתה יהודיה.
כן, לא, זה פשוט אגדה, יהודית יופר רואים זה כאגדה, וגם זאת יכול להיות סיבה לא מקבלת, כן, אבל למלכים של אתיופיה זה היה חשוב. אחרי המפגש הזה נולד הבן, שנקרא מניליק הראשון, אז כל המלכים של אתיופיה, הם אומרים, הם שושלת שלמה המלך. אז זה נתן להם לגיטימציה ככה לשלוט באתיופיה וזה. אבל אתיופיה באמת לא מקבלים את התיאוריה הזאת, אז את התיאוריה הראשונה שאמרתי.
וישנן תיאוריות נוספות?
כן, התיאוריה השלישית, אולי גם היא יכולה באמת שם, אולי אין כל כך התנגדות. הם אומרים, היה קשר מסחרי בין תימן ואתיופיה. אז הם באמת, היה מפגש, הוכחה להזאת, היא השפה האתיופית שנקראת גיז, היא שפה שמית עתיקה, היא ממש דומה לעברית, לערבית, אז היא הגיעה בעקבות המהגרים שהגיעו מתימן, שהתיישבו בצפון אתיופיה. עכשיו זאת אומרת, כשאנשים האלה הגיעו, היו בתוכם כמובן יהודים, אז הם כן. התיישבו בצפון אתיופיה, אז ככה הזכו את כבר הקהילה שקיימת. ודבר שלישי, התיאוריה האחרונה, היה מלך שנקרא קלב במאה השישית, מלך נוצרי. עכשיו הוא נלחם עם המלך של תימן, הוא יהודי גר, אז הוא ניצח אותו במלחמה,
כן.
ולקה בשבי כמה חיילים יהודים, ואחר כך הוא הושיב אותם בצפון אתיופיה, אז הם אומרים גם אלה התווספו כבר לקהילה שקיימת באתיופיה.
אז זה לגבי מקור הקהילה היהודית, אבל תתאר לנו עוד תרם העלייה, איך נראו חיי הקהילה היהודית, ממה הורכבו הקהילות היהודיות באתיופיה?
יהודי אתיופיה הם לא, נגיד, שונים מהאנשים בסביבתם, כמו למשל, אני יודע, עולים מרוסיה או ממקומות שונים, רוב הדברים שלהם הם דומים לאנשים מקומיים, נגיד המאהל, כן. הלבוש וזה, כן. אבל מה שהיה מפריד הדת, וגם היו דברים, למשל, יהודי אתיופיה בדרך כלל התיישבו איפה היה מקור מים. למה יש מה שנקרא תהליך של טהרה, טבילה? אז למשל, אם אפילו הם הולכים לשוק, כשחוזרים הביתה, הם צריכים לעבור את התהליך הזה, כי הם, היה להם מפגש עם האנשים לא יהודים. הם היו מפוזרים, הם כמובן היו ביחד, אבל היו מאות כפרים באתיופיה שפוזרים, אבל היו מקומות, באמת היה ריכוז של יהודי אתיופיה, וגם מעטים מאוד גם היו בערים.
אבל כמה היה אורח חיים יהודי?
יהודי אתיופיה, הם שמרו את התורה, התנהגו לפי זה. אז למשל, אחד המאפיינים שבולטים שמפריד יהודי אתיופיה זה שמירת שבת. באף כפר של יהודי אתיופיה את לא רואה, נגיד, אשן. יש הרבה דברים.
אבל בכל זאת יש קהילות שונות, נכון? עכשיו אנחנו שומעים הרבה על הפלשמורה לפני זה.
אפשר להגיד, יש לפחות 2-3 קהילות. הקבוצה הראשונה שנקראת בית ישראל. אלה אנשים שמרו את הדת שלהם כל הזמן. אבל יש גם קבוצה שנייה שנקראת פלשמורה. היסטוריה של פלשמורה מתחיל, כמו שאמרתי לה, במאה ה-19.
כן.
כשהגיעו לאזור הזה, יש מיסיונרים שנקרא The Society for Promotion of Christianity Among Jews. זאת אומרת, החברה להפצת של הנצרות אצל יהודים. אז ככה התחילה ההיסטוריה של הפלשמורה. אז כמה מהם, גם לא הרבה אנשים, עברו את התהליך הזה, התנצרו בגלל סיבות שונות, יהוליות, כלכליות, הם פתחו בתי ספר. אגב, אחד הבעיות של יהודי אתיופיה, הם לא שלחו ילדים שלהם לבית ספר כדי שלא יתבוללו. אבל אנשים בטבעם הם רוצים להתקדם. אז אבל המיסיונרים הם פתחו בית ספר, לא בגלל הם דאגו באמת ללימודים, אבל דרך הלימודים הם
להפיץ את הנצרות.
כן, כן. אז כמה מתחילה באמת היסטוריה של הפלשמורה, זה לפני 150 שנה. אז זאת הקבוצה השנייה. אומרים היום גם יש קבוצה שלישית, משהו כמו 130 קילומטר צפונית מאדיס, אלה אנשים שהגיעו בתחילת המאה ה-20 כדי לבנות את הארמון של המניליק השני. אגב, יהודי אתיופיה היו ידועים במלאכת היד, היו נגרים, כאילו הייתה להם אדמה מהמאה ה-14. אז בגלל זה הוא הביא אותם, אז הם התיישבו, הם סיימו לבנות את הארמון, אבל אחר כך הם לא יכלו לחזור לדת שלהם, הם פחדו מהתגובה של האנשים מהאזור. יש להם בית כנסת ככה בסתר.
קצת כמו אנוסים בספרד.
כן, אז קוראים להם בית אברהם, כן. אז אולי זאת תהיה קבוצה נוספת שתבקש ככה לעלות אחר כך.
מתי מתעורר הרצון לעלות?
הרצון לעלות היה תמיד אצל יהודי אתיופיה. יהודי אתיופיה כל הזמן הזכירו את ירושלים בתפילה שלהם. כל הזמן הם התגעגעו, כן. זה תמיד היה בתפילה של יהודי אתיופיה. הייתה באמת, היה אפילו ניסיון גם לעלות במאה ה-19. אז תמיד הייתה.
כבר במאה ה-19.
היו הרבה ניסיונות, כן.
אבל במאה ה-20, מי שבעיקר עוצר את זה, זה מלך אתיופיה.
כן, אחד הבא, יהודי אתיופיה היו עולים בשמחה בלי בעיה. למשל, האלה סילאזה, המלך שהיה לו קשר חדוק עם ישראל, והם באמת רצו לעלות, אבל המלך לא הסכים. מה שפתח את הדלת לעלייה, היה פסיקה של הרב עובדיה יוסף ב-1973.
ב-73, עם ההכרה של הרב עובדיה, בעצם הרוח הזו משתנה, וישראל כבר מתחילה להשקיע מאמצים אקטיביים, ונדמה לי שאחת מנקודות הציון המשמעותיות ביותר, זה מבצע משה. בעצם זו הפעם הראשונה, אנחנו מדברים על שנות ה-80, אז הגיעו משהו כמו 7,000 יהודים, נכון?
כן, אבל לפני זה גם היה, אחרי פסיקה של הרב עובדיה יוסף, ב-77 ו-78, ישראל בהסכם הזה חשאי, עלו כמה יהודים, היו מטוסים שמגיעים לאתיופיה עם נשק, מה שנקרא נשק תמורת יהודים, מורידים את הנשק שהביאו.
ואותו מטוס לוקח?
באותו מטוס לוקח בהזרה, אבל גם זה לא המשיך הרבה זמן, אולי היו 2-3 מטוסים, למה? כי בזמנו משה דיין
הדליף
איזה סיפור לעיתונאים, אז הנשיא האתיופי הוא באמת התרגז מאוד, הוא הפסיק את המבצע. אחר כך זו לא הייתה אפשרות ליהודי אתיופיה לעלות באופן הוקיקי, ראש הממשלה זה התרגז והוא סגר את הדרך היחידה, אז התחילו לעלות במיוחד צעירים בכל מיני דרכים, ואחר כך יהודי אתיופיה התחילו לעזוב את הכפרים שלהם.
כן.
בהתחלה יהודי מאזור נקרא טיגראי, באמת משם הגיעו לסודן למחנה פליטים, ואחר כך לאט לאט הגיעו לארץ, ויהודי אתיופיה שהיו במחוז שנקרא גונדר שמו על הדבר הזה, ואחר כך הם התחילו להגיע.
כלומר, אנשים פשוט התחילו ללכת.
ללכת ברגל, זה מרחק של יותר מ-1,000 קילומטר.
מדהים.
כן. כמה אנשים גם מתו במחנה פליטים.
כן. כן.
אמנם היום המספר, קודם אומרים 4,000, היום המספר אחרי בירור, וזה מגיע ל-1,600, משהו כזה. אבל עדיין אין עדה ששילמה כל כך דבר יקר ביותר. כן. כן. וכל זה לא בגלל הם רצו לשפר את החיים שלהם, אבל בגלל הגעגוע לירושלים.
ואז אולי נקודת השיא של כל הסיפור הזה הוא מבצע שלמה. לפני שנדבר עליו, בוא נשמע קטע ארכיון, מתוך, צריך לומר, ארכיון של הערוץ הראשון. חוזרים ל-25 במאי, 91, זו עולה חדשה שמספרת לנו איך היו הרגעים של ההגעה שלה לארץ.
אני מאוד שמה, כאילו, זה הארץ שמובטחת לאבותינו, ואני הגעתי לזה, וכשנגשנו לך את זה, התחל לנשק את האדם הזה 4-5 פעמים. זה משמח אותי.
אז בוא נספר על ההיסטוריה, על מאחורי הקלעים של מבצע שלמה.
אחרי שהסתיים מבצע משה, גם הסתיים עוד פעם בגלל ההדלפה לעיתונים, אז נימרי שמע את זה, המנהיג של סודן, הוא הפסיק, אבל עדיין נשארו יהודי אתיופיה בסודן, אומרים היה הסכם ככה עוד פעם סודי עם סודן,
כן.
אז אבל מטוסים של אל אוויר של ארצות הברית, הם הטיסו את האלה שנשארו בסודן. אז אחרי 84 לא הייתה דרך לעבוד דרך סודן, זה היה מסוכן. אז יהודי אתיופיה היו צריכים להמתין ל5 שנים, אבל בין 84-89 גם במיוחד הגיעו צעירים, היו שולחים להם מסמך כאילו שהם הולכים ללמוד בארצות הברית, במדינות שונות, אבל למעשה הם עולים לארץ, אז הם מגיעים קודם לאירופה לאיזה מדינה, ואחר כך טסים לארץ. אז מה קרה עכשיו לפני מבצע שלמה? הממשל האתיופי היה מה שנקרא קומוניסטי, מ-74-91. לא היה לו קשר טוב עם ישראל. הוא היה אנטי-ציוני, הוא היה תומת הפלסטינים וזה. אבל מ-89 התחילו לקרות דברים שונים בעולם. אחד הדברים זה מה שנקרא פרסטרויקה בברית המועצות. כן. ברית המועצות הייתה נותנת נשק לממשל האתיופי, כי הוא מה שנקרא בלוק של הקומוניסטים. אז גורבצ'וב אמר ב-89, אני הולך להפסיק את הסיוע של נשק, אתה צריך לעשות איזה הסכם עם המורדים. אבל המורדים כבר כבשו את נמל מפורסם באתיופיה, וראו מה שקורה בקריסה של המסע הברזל, הם ידעו שיש להם הזדמנות, אז המנהיג הזה לא היה לו לאן ללט, אז הוא רצה לפתח קשר עם ישראל, okay. למה? עכשיו יש לו אתיופיה, okay. כן, אז הוא יכול לנצל למטרה הזאת, במיוחד הוא רצה לקבל נשק תמורת יהודי אתיופיה, אז בגלל זה נפתח השגרירות של ישראל מחדש, אז נפתח השגרירות, זו הייתה המטרה שלו, אז אחר כך התחילו לעלות יהודים באמת באופן חוקי, נגיד כן. כל חודש, אבל לא הרבה מספרים, מ-500 עד 1,000, אבל זה לא היה מספיק, ולאט לאט המורדים התחילו להתקרב, הם כבשו מחוז אחד אחרי שני, התקרבו ממש לאדיס, וישראל באמת הייתה בלחץ, כן, מה יקרה? נגיד, אם המורדים ייכנסו, תהיה מלחמת אזרחים, מה יהיה?
יהודי אתיופיה עשויים להיפגע, או עלולים להיפגע?
כן, עלולים להיפגע, לא יודעים, יכול להיות, לא יקרה להם שום דבר, אבל ישראל לא רצתה לקחת סיכון, אז היו 18,000 באדיס, אז היה איזה הסכם עוד פעם סודי עם ג'ורג' בוש האב, המנהיג של המורדים, הוא ביקש מהם לא להיכנס לאדיס, לתת לו כמה ימים, עד שישראל תוציא את היהודים, אז באמת המורדים ממש, הם הגיעו לפתח האדיס, אבל הם לא נכנסו בגלל ההפתעה הזאת, אז התחיל המבצע, כן, המבצע היה מורכב מאוד, אבל מה שקרה, בתוך 36 שעות, עלו יותר מ-14,500 יהודי אתיופיה. אז זה, אני חושב, אחד המבצעים הגדולים בהיסטוריה של ישראל.
ללא ספק, אבל אז גם התעוררה בעצם בעיה שמלווה אותנו עד היום. בוא נשמע דברים שאמר בעניין הזה חבר הכנסת אברהם נגוסה, רק לפני שנה, והנושא הוא כמובן סירובה של ישראל להעלות את בני הפלשמורה. בוא נשמע.
מאוד מקומם. שאנחנו שמענו מנציג משרד ראש הממשלה שאומר שאין תקציב, כי עברנו תקציב שנת 15-16, יש תקציב לעלות אלפי יהודים מרוסיה, אוקראינה, ספרד, מאירופה, מאמריקה, יש כסף לזה, ליהודים שחורים אין כסף, ולכן אני אומר שאין לי מילה אחרת לקרוא לילד בשמו, זו הגזענות.
אתה מסכים?
כן, אנשים אומרים, אילו הם היו נגיד עולים ממדינה אחרת, הם היו עולים בקלי קלות. אפילו אני שומע דברים, הולכים לברית המועצות ושואלים אנשים, אולי סבא שלך היה יהודי או משהו כזה, אז כמעט מתחננים לעלות. אבל בצד שני, יש קבוצה באתיופיה שנשארו, כל הקרובים שלהם פה, אבל לא נותנים להם לעלות. את יודעת כמה אנשים מתים שם, נגיד, מרעב, ממחלות וזה? אולי לעשות איזה הסכם סופי, להגיד, אנחנו נעלה אנשים האלה, ואחר כך מי שנשאר יעלה באופן פרטני. אז אני חושב, אפשר לסיים את הסיפור. הממשלה, אני חושב, אמרה לעלות בארבע שנים מה שנשארו.
עד אז, בוא נחזור רגע למצבם של אלה שכן הגיעו לישראל, ובעצם לתהליך הקליטה של העדה האתיופית בארץ. איך אתה מאפיין את התהליך הזה?
תהליך הקליטה, אני זוכר למשל במבצע השלמה, באמת התארגנו משרד קליטה, ואגב, פיזרו, גם לא היו מספיק מרכזי קליטה, אז פיזרו את האנשים האלה בכל מיני מלונות, והיו גם קרבנים במקומות שונים, אז ככה לקליטה ראשונה, אבל כמו כל עליות, גם העלייה של אתיופיה באמת היו בעיות, כן, הקליטה שלהם, בגלל כמה סיבות. אחד הדברים זה, האתיופים עצמם לא לקחו חלק בתהליך הזה. אנשים שהיו מחליטים בשבילם, היו אנשים חיצוניים שלא ידעו את התרבות, כן. לא ידעו את השפה. דבר שני, יהודי אתיופיה אולי הייתה קבוצה הכי שונה, נגיד, מכל הקבוצות האחרות. אלה שבאים, נגיד, מברית המועצות, אפילו במראה שלהם, את לא יכולה להבדיל.
אין ספק שבעלייה הזו, המראה החיצוני היה גורם מאוד משמעותי, שעוד לפני ששוחחת עם הבן אדם, כבר מעמיד סוג מסוים של חיץ. זאת אומרת, הוא חלק מהקבוצה הזו, ואנחנו שוחחנו כאן גם בתוכניות הקודמות, איך המאגר הוא לא רק אינדיבידואל, אלא חלק מקבוצה שמגדירה אותו, בין אם הוא ירצה בכך ובין אם לא ירצה בכך.
כן, אז זו, באמת זה אחד הבעיות שעד היום זה ממשיך, העניין של האפליה. אז היו הרבה אתגרים, למשל, תיקי חינוך. רוב יהודי אתיופיה, במיוחד אלה שבאו מהכפרים, כן, כן. הגיעו בלי השכלה, כן, בלי נגיד דבר שהם היו יכולים למכור, מה שנקרא marketable skill, כן, כדי להשתלב. אז היו שרים לאנשים האלה לפתוח אולי הכשרה מקצועית, דברים אחרים.
זאת אומרת, אם אני חוזרת שוב לנושאים שעסקנו בהם לאורך כל הסמסטר, אז כאן אנחנו מדברים בעצם על קבוצת מהגרים, שההתארות שלה בחברה היא צריכה באמת תהליך אולי יותר משמעותי של חברות, זה מה שאתה אומר? או שאולי דווקא להפך, אולי אפשרות לבטא את האוטונומיה התרבותית שלהם יותר, כן. לתת לה לגיטימציה.
אני אומר, היה שערי לתת אוטונומיה לקבוצה הזאת, ליהודי אתיופיה יש להם השפה שלהם, את התרבות שלהם, ואז היה שערי לתת לגיטימציה לדברים האלה.
אז כן. תאר לי באמת היום, כשאתה מסתכל על הקהילה האתיופית, או הקהילה העולים מאתיופיה היום כאן בארץ, עד כמה אתה רואה מה שאהבו לומר, או השם שנהגו להשתמש בו בעבר, נגיד גטאות כאלה, תרבותיים, חברתיים?
לאט לאט, יש פתיחות. זה קורה אצל צעירים. יש צעירים כבר חלק של החברה הישראלית לכל דבר. את לא יכולה להבדיל, כן.
כן.
אבל אצל המבוגרים, כמעט אצל כל כולם, לא רק אצל אתיופים, אצל גם כל קבוצות אחרות, זה לוקח זמן. מישהו הגיע הרגיל ל-40, יהיה לו קשה, נגיד, יכול להשתלב מבינת עבודה, אבל מבינת תרבות, דברים אחרים.
אז בוא נשמע אולי דווקא בנקודה הזו, רעיון עם חברי להקת קפה שחור חזק, שאולי אחת ההצלחות של התקופה האחרונה, מספרים על קשיי ההשתלבות שלהם.
יש לנו ביקורת, ויש לנו דעות שאנחנו חושבים שיכלו לעשות את הדברים הרבה יותר טוב. בסוף אנחנו ישראלים, אנחנו חיים פה, אנחנו מדברים בעברית, אנחנו שירתנו בצבא, למדנו פה, כאילו קיבלנו את כל הערכים של, שגם השכן האשכנזי שלי קיבל, כאילו זה לא...
אני צבא.
בשורה התחתונה, בסוף, אנחנו רוצים שישפטו אותנו על פי המוזיקה, לא על פי המראה.
אז לשפוט על פי המוזיקה, לא על פי המראה, לנטרל אולי את הגורם הזה של להיות המאגר חלק מקבוצה בעל כורחו, ומצד שני, אני חוזרת להפגנות הגדולות, ואני שואלת את עצמי אם אנחנו מנסים לשפוט את תהליך הקליטה, או לנסות לאפיין תמונת מצב, אם תספר אותו כסיפור הצלחה, או אולי דווקא כסיפור של שיפור שצריך להתקיים. אז בוא נשמע את הקולות מתוך ההפגנות אז, ונדבר עליהן.
גם אני!
גם אני!
גם אתה!
גם אתה!
כולנו!
כולנו!
יוסף!
יוסף!
ועל המזה! ועל
המזה!
גורבן!
גורבן!
האלימות!
האלימות!
משתלתי!
משתלתי!
כולנו!
כולנו!
גורבנות!
גורבנות!
האלימות!
האלימות!
אחד הדברים שחזרו ואמרו המפגינים, אז אנחנו לא רוצים יותר את התווית של הנחמדים.
זה אחד המאפיינים של התרבות שלנו, כן? האתיופים הם אנשים ככה שקטים יותר, אדיבים, מנומסים, לא מרימים קול. אגב, כשאני התהלתי לתת הרצאות באוניברסיטה, זה אחד הבקשות, כל זמן סטודנטים אומרים, אוניברסיטה תדבר בכל רם וזה, כן. אז לאט לאט אני ככה, אבל זה נובע מהתרבות.
אבל מה אומרים הצעירים האלה? אנחנו לא רוצים יותר את התרבות הזאת.
כן, כן, בצד אחד הם צודקים, כי גם אני רואה, אם אני, אפילו אם יש לי ידע עצום וזה, אם אני שקט, אז אני לא אקבל מה שמגיע לי, כן?
זאת אומרת, החברה הישראלית הישראלית לא מעריכה את זה,
אולי. אני מרגיש ככה. אפילו אנשים אומרים לי, אתם צריכים לצעוק.
ויש כאן משהו מעניין, אתה יודע, כי אני חושבת על זה, השפה האתיופית פחות משתמרת אצל הצעירים היום. זאת אומרת, הם רוצים לדבר בעברית, הם לא רק רוצים לצעוק כמו הישראלים, הם גם רוצים לדבר כמו הישראלים. בניגוד, נגיד, לחלק מצעירי העלייה מברית המועצות, שאומרים, אנחנו רוצים לדבר ברוסית, ולגדל את ילדינו בשפה הרוסית בבית, וגם לדבר עברית. אז יש כאן אולי דווקא תגובת נגד שאומרת, לא רק אנחנו רוצים שוויון, אבל גם אנחנו, בשביל השוויון הזה, אנחנו מוכנים לזרוק אחורה את התרבות שלנו.
כן, זה מה שאני גם, ככה, כשהייתי מלמד גם בתיכון, את צודקת, הם שכחו מהר את התרבות, את השפה שלהם, כדי להשתלב, ושירתו בצבא, אחר כך סיימו ללמוד תואר ראשון ושני, אבל ברגע שרצו לעבוד, פתאום היה איזה קיר, כן? הם אמרו, לא, אתם אמנם שירתתם, מדברים עברית, או למשל, אם הם מתקשרים בטלפון, מראיינים אותם בטלפון,
כן.
לא מזכים לפי כל, כי אין לו מפתע.
אין לו מפתע.
כן, אבל ברגע כשהוא בא פיזית, רואים שהוא אתיופי. אז היו המון מקרים. אז
אוקיי, זה... אני מסתכלת אפילו על נתונים פה, ואני רואה שההבטלה, למשל, בקרב יוצאי אתיופיה, היא יותר מכפולה לעומת האוכלוסייה היהודית הכללית. אם מסתכלים על ממוצע ציוני הבחינה הפסיכומטרית, אז הוא נמוך כמעט ב-100 נקודות. אם אנחנו מדברים על שיעור החיילים בני הדעה האתיופית שיושבים בחלק צבאי, אז אנחנו מדברים על שיעור שהוא גבוה פי 5 מזה של כלל האוכלוסייה, ולצערי הרב, הנתונים האלה הם רבים מכדי שהזמן שלנו יאפשר לנו להזכיר את כולם. אז זה אומר מה? שהעלייה הזו לא הצליחה להשתלב, שהמדינה נכשלה בתהליך של הקליטה שלהם?
אני חושב העלייה הזאת בסופו של דבר תצליח. יש הרבה דוגמאות של גם הצלחה בתוך הקהילה.
בהחלט.
כן. אבל הממשלה, כמו שאמרתי, הם צריכים לבנות תוכנית. כל זמן יש תוכניות. כן. הממשלה אומרת, אנחנו הולכים עכשיו להשקיע בתוכנית חומש מאות מיליוני שקלים, וזה בסופו של דבר, הדבר הזה לא מתממש.
אז כן? מה אתה חושב שצריך לעשות? לו אתה עכשיו מקבל ההחלטות, מה אתה עושה?
אני חושב, קודם צריך לקחת, כמו שאמרתי, את המנהיגים בתוך העדה, במיוחד הצעירים, שיודעים את התרבות המקומית, שהם יהיו המחליטים, כן? ביחד איתם, לשבת מהגם עם האנשים מבוגרים יותר, לעשות מיפוי שלה, מה הצרכים של העדה,
כן.
כן? שלא יחליטו להם אנשים אחרים. באמת, מה הדבר החשוב ביותר? יכול להיות תגבור לימודים, אחרי צהריים, או אפילו יכול להיות, נגיד, שיפוט של הבניינים שהופכים היום כמעט לגטאות בכמה ערים, נגיד, לשפץ את האזורים האלה. אולי לתת גם משכנתה, כך אנשים יכולים לקנות במקומות יותר שיכולים אחר כך לקדם את הילדים שלהם.
וגם אני מניחה חינוך של האוכלוסייה הקולטת.
האוכלוסייה הקולטת, כן, צריכים לדעת, אולי ככה כמו ברדיו הזאת, להעביר דברים, אולי משהו קצר על מה מאפיין את תרבות. אני חושב, האוכלוסייה הכללית של ישראל יכולה ללמוד הרבה דברים טובים, יש הרבה דברים יפים בתוך התרבות של עולי יוצאי אתיופיה, כן.
לא ספק, והצלחנו לגעת בזה קצת במהלך התוכנית האחרונה, התחושה שלי שיש כל כך הרבה עוד מה ללמוד, כל כך הרבה על מה לדבר, אז אנחנו רק נותנים נגיעה, ואני מקווה שנוכל לעסוק בזה עוד בהרחבה גם בהמשך. דוקטור אנבסה תפרה, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת.
תודה.
תודה רבה, ותודה לכם על ההזנה. אנחנו כתמיד ניפגש כאן גם בשבוע הבא.
האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור אנבסה תפרה מהמגמה לבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב על העלייה מאתיופיה. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, נוגה קליין ויובל שילר. מפיקה ראשית, אביגייל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.